ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמטה. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד דף ד' עמוד א'. אפשר לראות מעוין שמגיש שמו של רבי חייא, וגם מספר רומאי אחד בין הגמרא והרש"י. מספר 2 מופיע בדף ד' עמוד א'. אם יש לכם אפשרות לראות, אז תעברו לשם. אתם יכולים לראות בשליש האחרון של דלת עמוד א', רב חייא עם מספר רומאי 2. פס כפול מופיע ומבליט את הביטוי ותנה תונה. המשנה שלנו מהווה בסיס לרבי חייא. ופה בפתיחת הגמרא אנחנו נראה שרבי חייא הוא מביא מקור תנאי, והוא עצמו גם אומר שמשנתנו מהווה סיוע לדינו. וכתבנו תחת הכותרת נושא, שגם זה ממשיך עד ד' עמוד א', כופר הכל. מישהו נטבע והוא כופר, אני לא חייב לך כלום, או לא היו דבר מעולם. ועידים מעידים שחייב מקצת. האם הנתבע חייב להישבר על השאר? דומיה דמודה במקצת. דין המודה במקצת הוא מפורסם, שהאחד שמודה במקצת חייב להישבר. אם מישהו טבע ממנו, אתה חייב לי 100 שקלים, והנתבע אומר, אני לא חייב לך 100 אלא 50, התורה מחייבת אותו להישבר. אנחנו נפתח את הגמרא, ובעוד כמה שורות יהיה עלינו להתייחס לעוד כמה נקודות שקשורים למבנה הסוגיה. הגמרא, תני רבי חייא, מענה לי בידך, והלא אומר, הנתבע מגיב, אין לך בידי כלום, אני לא חייב לך שום דבר. והעדים מעידים אותו שיש לו 50 זוז, שאותו נתבע חייב 50 זוז, נותן לו 50 זוז וישבה על השאר, כהדין מודה במקצת. שלא תהי הודעת פיו גדולה מהדעת עדים מקל וחומר. והביטויים האלו, הפסקות האלו, יובהרו תוך כדי לימוד הגמרא. אתם יכולים לראות שרש"י כותב מקל וחומר, לקמן מפרש מי קל וחומר. ותנא תונא, המשנה שלנו אומר רבי חייא, מסייעת לדין שלי. ומה כתוב במשנה? שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצטיע וכו', והאחה בעניין הטלית, כיוון דתפיס ענן סהדי דמי דתפיס היי דידהו ומי דתפיס היי דידהו וקטני אישבה. אנחנו מיד נלמד רש"י לראות את הדמיון לפי רבי חייא למשנתנו ודינו. רש"י אומר, ענן סעדי דמה דתפס אי אינו פלגה דידי הוא, שהרי מוחזק הוא בפנינו, והרי הוא תובע את כולה, וחברו כופר את כולה, שומר כולה שלי, ואף מה שאתה תפוס בידך. ואנו מעידים אותו שיש לו בה מקצת, ומחייבים את חברו שבועה על השאר, דהיינו חצי שיקב לעצמו. אז בסיפור של המשנה יש בעצם אחד תובע את כל הטלית, כמו שכתוב במשנה, כולה שלי, והשני שעומד נגדו כופר בכל. כלומר, מה אתה? אתה אומר כולה שלך, כולה שלי, אני לא חייב לך כלום. אז יש אחד שכופר בכל, ואנחנו מהווים עדים שמה שהוא תופס בו זה שלו. אז מקצת יש עליו עדים. ובסופו של דבר המשנה אומרת שצריכים להישבע. אז זה דומה, מקביל לדינו של רבי חייא. כעת אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות סוגריים, ואפילו יש לומר שיש כמה סוגי סוגריים בהמשך. אז הקטע הראשון שהם סוגריים ארוכים, וכך כתבנו בשוליים, הקטע בסוגריים מסתיים בדף דלת עמוד א', וניתן לדלג עד לשם בקריאה ראשונה, ובכך תראה באופן מיידי הדחייה הסופית למה שאמר כאן רבי חייא ותנה תונה. שכאן רבי חייא אומר שהמשנה מהווה סיוע לדינו, ויהיה בהמשך דחייה לאמירה הזאת. בתוך הסוגריים עד דלת עמוד א', הגמרא מסבירה שתי הנקודות המסומנות עם צורת בית א' ב', שאמר רבי חייא כדי לחזק את דינו. בקטע שבמסגרת הברייתא של רבי חייא נאמר שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהדעת עדים. נצטרך להסביר את הפסקה הזאת, וגם מקו וחומר, מה קו וחומר בכלל. אז זה יעסיק את הגמרא בתוך הקטע שבסוגריים הארוכים. אז כפי שאמרנו מקודם, מה שראינו עד עכשיו, רבי חייא הביא ברייתא עם דינו, אחר כך רבי חייא אומר ותנא תונא, המשנה שלנו מסייעת לדינו. אם נדלג כעת לדף דלת עמוד א', עד סוף הקטע שבסוגריים, אתם יכולים לראות, אני אקרא כמה שורות, אלא בדף, באמצע דף דלת עמוד א', אלא דקמת ותנא תונא מדמי. זה שרבי חייא אמר שהמשנה שלנו מסייעת לדינו, מי אומר שהם דומים? מי אומר שמשנתנו דומה לדינו של רבי חייא? הטעם, בדין של רבי חייא, למלווה איתלי סעדי, ללווה לתלי סעדי, דלא מסיק לי ולא מידי. בדין של רבי חייא יש עדים רק לצד אחד. לצד השני, לצד הנתבע, הלווה, אין שום עדים. דאי הוו לי סעדי ללווה, דלא מסיק לי ולא מידי, אם היה עדים לטובת הלווה שהוא לא חייב כלום, לא באי רבי חייא לשתבוי, רבי חייא עצמו לא היה מחייב שבועה. הכה בעניין הטלית, כי היכי דענן סעדי להי, ענן סעדי להי, ואפילו הכי משתבי. בסיפור של המשנה, שאמרנו שאנחנו עדים על כך שמה שתפוס בידו הוא שלו, אז יש עדות לשני הצדדים, ולכן זה לא דומה לדין של רבי חייא שיש עדים רק לצד אחד, אלא כי איתמר ותנא תונא, האידך דרבי חייא איתמר. אם יש כבר מה להגיד בעניין משנתנו שהוא מסייע למשהו בקשר לרבי חייא, זה יהיה סיוע לדין אחר של רבי חייא, שאפילו לא מובא בתור מקור תנאי, אלא בתור מימרה של רבי חייא. כפי שאתם יכולים לראות בדף ד' עמוד א', השמו של רבי חייא מופיע שוב במעוין, אבל אין מסגרת, כי מה שמופיע בשמו של רבי חייא זה לא מקור תנאי אלא מימרה, והנקודה הזאת מופיע בתוספות בדף A עמוד א', דיבור המתחיל רבי חייא. אז מה שעשינו עכשיו זה הסתכלות על הגמרא ממעוף הציפור ממש מגובה רב, ולעת עתה אני לא חושב שאנחנו אפילו נגלוש עד לדין השני של רבי חייא. אנחנו נעסוק בשיעור שלנו היום בדין הראשון של רבי חייא, ועד אז אנחנו אומרים שהמשנה מהווה סיוע לדינו. וכפי שאמרנו בתוך הסוגריים, כעת אנחנו שוב פעם בדף ג' עמוד א', אתם יכולים להיות צורת בית, והגמרא שואלת מי שלא תהי הודעת פיו גדולה מהדעת הדין מקל וחומר. שוב פעם, להסתכל על העניין ממעוף הציפור, אתם יכולים לדעות בדף ג' עמוד ב', שורה שישית מראש העמוד, הגמרא שואלת מי קל וחומר, כי כאן רבי חייא מזכיר שהבסיס לדינו הוא איזושהי סברה שעוד לא למדנו, שלא תהיה הודעת פיו גדולה מיד עדים מקל וחומר. ואנחנו צריכים להסביר את הפסקאות האלו. וכפי שאמרנו עכשיו בתוך הסוגריים, מי שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהדעת עדים מקל וחומר. תשובה, תשימו לב, התשובה לשאלה הזאת, כאילו הבהרת הפסקה הזאת, תשובה ארוכה עד שורה שישית בעמוד ב', אבל קטע ארוך בתוך זה גם יהיה בסוגריים. הגמרא עונה שלא תאמר הודעת פיו הוא, מה זה הודעת פיו? הכוונה הוא למודה במקצת, המקרה הקלאסי המפורסם של מודה במקצת. אדם מודה, זה הודעת פיו, אדם תובע את השני והנתבע אומר אני לא חייב את כל הסכום שאתה תובע אלא מקצת ממנו, והתורה מחייבת שהוא יישבע על כך שהוא לא חייב את היתרה. ובא רבי חייא ואומר שלא נאמר שרק במקרה שהודעה במקצת, שלא תאמר הודעה פיו הוא דרמי אחמון השבוע עלי, שעל זה מטילה התורה השבועה. עכשיו סוגריים, נדלג עד שורה רביעית בעמוד ב', אבל הדעת עדים דלקה למימר אחי אימה לא, אבל בעניין הדעת עדים יש שוני בינו לבין המקרה של מודה במקצת, אז אולי עדים שמעידים על מקצת הסכום לא מחייבים שבועה, כמה שמלן קל וחומר. הקל וחומר שעוד לא למדנו מלמדת שאם על הודעת פיו התורה מטילה שבועה, קל וחומר בזמן שהעדים הם המעידים על מקצת הסכום שהוא חייב, שהעדים מחייבים את הנתבע שבינתיים כפר בכל. העדים האלו שמעידים על מקצת הסכום שהוא חייב מחייבים אותו שבוע, את הנתבע על השאר. ברצוני לקרוא את הגמרא עוד פעם ברצף בלי הקטע שבסוגריים, מה שקראנו עכשיו, חמש שורות מסוף ג' עמוד א'. אנחנו שאלנו מה שלא תהיה הודעת פיו גדולה מידעת עדים מקל וחומר, שלא תאמר הודעת פיו הוא דרמי רחמן השבוע עלי, דילוג, אבל הדעת עדים דלק על המימה אחי אימה לא, כמה שמלן קל וחומר שעדים בוודאי מחייבים את הנתבע שבועה על המקצת היתרה שעליו הם אינם מעידים. ועכשיו שוב פעם ללמוד, יש ללמוד את התוכן שדילגנו. אחרי שהגמרא אומרת שלא תאמר הודעת פיו הוא דרמי אחמן על אי שבועה, מה הבסיס לזה, מה הרקע לאמירה הזאת שמודה במקצת, התורה מטילה עליו שבועה, זה כדי להלן, כדי רבה. דיאמר רבה מפני מה אמרה התורה, מודה מקצת התנה ישבה. אנחנו לא ניכנס כאן לפסוקים עצמם, אבל יש פסוק יש פסקה בתוך הפסוק שאומר כי הוא זה. זה אגב נמצא בפרשת שומרים, ומזה לומדים שמודה במקצת חייב להישבע. אז למה התורה אומרת שמודה מקצת התנה ישבע? התשובה חזקה, ואולי גם נוסיף עוד נקודה שרשי מביא, זה שמחייבים אדם שמודה במקצת להישבע, זה אומר לנו אנחנו לא מחשיבים אותו כמי שמשיב אבידה. יש דין שמי שבא להשיב אבידה והתובע או בעל האבידה תובע שהיה יותר וממה שאתה מביא, אז תישבע לי, התורה אומר לא 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 לא, מי שבא להשיב אבידה פטור, הוא פטור מלהישבע. אז כאן שאנחנו מדברים על מודה במקצת, מלווה תובע מפלוני, אתה לבית ממני סכום מסוים, והוא הנתבע מודה על מקצת, הוא כן צריך להישבע, אבל לא נגדיר אותו כמשיב אבידה. ולמה זה כך? חזקה, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. מישהו קיבל הלוואה, הוא לא יעיז לכפור בכל. והי בכולי בית נכפה, הוא היה רוצה לכפור בכל, והי דלו כפרי, וזה שהנתבע הלווה לא כופר בכל, משום זה אין אדם מעיז פניו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והי אותו נתבע בכולי באי דלא דילי. כל זה מה שאנחנו חושבים, שהנתבע באמת חייב להודות על כל הסכום. והי דלא אודי, זה שהוא לא מודה עכשיו על כל הסכום, משתמות יהודי כמשתמת מיני, הוא מנסה להתחמק. סבר עד דהבלי זוזי ופרן עדי קייט, אין לי הסכום שהוא מבקש, ולכן אני לא מודה על הכל, כי אין לי את הסכום, ואני רוצה להרוויח זמן. ואמר רחמנה, רמי שבוע עלי, התורה באה ואומרת, אתה מודה רק במקצת, בזמן שאנחנו חושבים שאתה חייב על הכל, אז תשבע, לפי מה על דבריך, תשבע שאתה חייב רק הקצת והיתרת הלא חייב. כי למה אנחנו מטילים עליו שבועה? כי איך היא לא דילי בכולי, שאם הוא באמת חייב את כל הסכום, אז הוא לא יודע רק במקצת, הוא יודע שהוא חייב את הכל. כל מה שאמרנו עכשיו זה במי ש אחרי שתובעים אותו, הוא עונה אני חייב מקצת. והסברנו עכשיו הרציונל למה התורה מטילה עליו שבועה. אנחנו לא מרוצים בכך שהוא מודה על מקצת בזמן שהוא חייב באמת להודות על הכל. אבל ממשיך הגמרא, הדעת עדים דלקה למימר אחי אימה לו. הסיפור של רבי חייא, שהבן אדם באמת כפר בכל, הוא לא, זה לא הסיפור של מודה במקצת. הנה בן אדם שכפר בכל נגד העדות, ובאים עדים ואומרים שאתה אתה נכון טובים ממך מאה, אתה כופר בכל, אבל אנחנו יודעים שאתה חייב 50. ויש מקום, וכאן, וזה מופיע ברש"י, יש כאן מקום לחשוב, הוא אדם שחשוד על ממונה, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני לא חייב כלום נגד עדות של עדים שאומרים שאתה חייב 50%. אז היה מקום לחשוב שאדם כזה שהוא חשוד על ממון, לא נטיל עליו שבועה, כי הוא חשוד גם לשקר בשבועה. אני קורא את הגמרא עוד פעם, אבל הדעת עדים, דלקה למימר אחי, האמירה, הסברה שהצגנו בעניין מודה במקצת רגיל, לא תופס כאן, הרי כי כאן מדובר אדם שבאמת כופר בקור, רק שעדים מחייבים אותו את ה-50%, אז היה מקום לומר שלא נטיל עליו שבועה. כמה שמלן קו החומר, מהקו החומר שעוד לא למדנו, לומדים שגם במקרה הזה הבן אדם שעד עכשיו כפר בכל אבל עדים באו והעידו שהוא חייב מקצת, הוא צריך להישבע שהוא לא חייב את היתרה, את ה-50% השני. שואל את הגמרא, מה העיקר בחומר? ועוד התייחסות למבנה, אנחנו רואים בשוליים משולשים בשני כיוונים, והם מעקב. המשולשים מיועדים לכוון זרימת ההוכחות, זה בזמן שהשפיץ למעלה, והדחיות, השפיץ למטה. אני קורא עוד פעם, לכוון זרימת ההוכחות והדחיות לקו החומר לדין של רבי חייא. נתייחס גם למספרים רומאים 1, 2. בשלב 1 הקו החומר מבוסס על הודעת פיו. בשלב שני, וזה מופיע 4-5 שורות מסוף העמוד, בשלב שני הקו החומר מבוסס על עד אחד. כעת זה קצת מורפל, אבל חשוב לנו רק היה להציג את מבחן המבנה, החלוקה שרוב העמוד כאן עד 4-5 שעות מהסוף אנחנו נבנה קו החומר שתחילתו הוא מודה במצאת הודעת פיו. אז שוב פעם גם שואלת, ומהי קו החומר? אנחנו גם הסברנו מקודם, הבית הזה הוא כדי להסביר את הנקודה השנייה שהופיעה בברייתא של רבי חייא. ומה עיקר בחומר? ומה פיו שאין מחייבו ממון? אנחנו נמתין להסביר את האמירה הזאת עד לכמן בגמרא, ונקרא עוד פעם, ומה פיו שאין מחייבו ממון מחייבו שבועה? עדים שמחייבים אותו ממון אין עדים שמחייבים אותו שבועה. אני חושב זה מובן, עדים שמחייבים אותו ממון לפי מה שעדים מעידים. אם עדים מעידים שאתה חייב סכום מסוים, אז אין על מה לדבר, אתה חייב לשלם את מה שהם מעידים. אני רוצה לקרוא עוד פעם כדי שלא לאבד את הזרימה, וגם נתייחס לכך שיש עוד פעם סוגריים שהם לשם דילוג כדי להקל על המעקב. מיד אחרי הסוגריים אני מתייחס למה שכתבנו בשוליים אצל כוכבית, נקרא אצל כוכבית כתבנו מטרת הסוגריים לשם דילוג להקל על המעקב, מיד אחרי מופיע פרחה. בתוך הסוגריים הגמרא מברר את המשמעות של הפסקה דאין פיו מחייבו ממון. אז אני קורא עוד פעם, ומה פיו שאין מחייבו ממון מחייבו שבועה? עדים שמחייבים אותו ממון אין עדים שמחייבים אותו שבועה? ונדלג, מה לפיו שכן מחייבו קורבן? תאמר בעדים שאין מחייבים אותו קורבן. אז רואים שיש כוח אצל פיו שאין אצל עדים. אז זה שהאדם על הודעת פיו חייב להישבע, זה לא אומר שעדים יכולים לחייב אותו שבועה. זה מבחינת המסע ומתן בגמרא. אנחנו עוד לא הסברנו את הדברים במלואם. אני חוזר עוד פעם, נאמר שפיו לא מחייבו ממון, אבל כן מחייבו שבועה. וכאן בתוך הסוגריים הגמרא שואלת, ופיו אין מחייבו ממון, והוא דעת בעל דין כמי העדים דמי, דין ידוע, שאם למשל אדם, אדם אומר אני חייב 100 שקלים, אפילו אם יבוא עדים ואומרים אתה לא חייב 100 שקלים, האדם הזה חייב 100 שקלים, כי הוא הודה על כך, הודה בעל דין כמאה עדים דמי. אז איך אתה אומר שפיו אינו מחייבו ממון? הגמרא עונה, מהי ממון? קנס. מה שנאמר, ומה פיו שאין מחייבו ממון? הכוונה לתשלום שמוגדר כקנס. אני סמוך ובטוח שהרבה מכם מכירים את המושג המודה בקנס פטור, וזה על פי גזירת הכתוב. קנס, יש הרבה תשלומים שהם דוגמאות של קנס, כפל, 4 ו-5, 30 של עבד. אם אדם מודה, הוא בא ואומר השור שלי למשל הרג עבד פלוני, אז הוא לא יהיה חייב את התשלום של 30 קנס. אז אנחנו כאן הגמרא חוזרת על הקל וחומר עם הדוגמה הזאת, ומה פיו שאין מחייבו קנס? מי שמודה בקנס פטור, מחייבו שבועה, שאדם שמודה במקצת הוא חייב להישבע. עדים שמחייבים אותו קנס, אם עדים באים להעיד שהשור שלך הרג עבד פלוני למשל, הבן אדם חייב לשלם, אין עוד דין שמחייבים אותו שבועה. אז ודאי שעדים יכולים לחייב בן אדם להישבע, וזה הכוונה לדינו של רבי חייא, שאדם נתבע, אמנם הוא כפר בכל, אבל עדים מעידים שהוא חייב 50%, אז הוא צריך להישבע על 50% השני שהוא לא חייב, שהוא פטור, שהוא לא חייב. אבל אין כאן קל וחומר, הגמרא דוחה. מה לפיו? נכון, אצל מודה במקצת הוא חייב להישבע, שכן מחייבו קורבן. תאמר בעדים שאין מחייבין אותו קורבן. עכשיו, מה הכוונה לחיוב קורבן? איך זה נכנס לכאן? אומר רש"י, פיו שמחייבו קורבן דכתיב, והתוודה אשר חטא לוי. זה מדובר שאדם שנשבע, הוא כפר תשלום ממון, כפר בשבועה ושיקר, ואחר כך הוא הודה על כך שהוא שיקר, הוא חייב להביא קורבן אשם. אבל מקרה מקביל, אם מדובר בעדים, אם אדם מכחיש מה שהעדים מעידים, הוא לא חייב להביא קורבן. כתוב, רש"י מביא את המקור, עדים שאין מחייבים אותו קורבן אם מכחיש אותן, תכתיב או הודה אליו, ולא שיודיעוהו אחרים. גם פה אנחנו לא רוצים להיכנס לעומק הסוגיות והמקורות, מספיק שמציינים שאדם על פי פיו יכול להגיע לידי חיוב קורבן. בענייננו, בעדן שנשפע לשקר והודה על כך, אבל אם עדים מעידים שהוא היה חייב, והבן אדם ממשיך להכחיש אותם, אין חיוב קורבן. כמענה לפרחה, הגמרא אומרת, הלא קשיא. להגיד שיש כוח בפה מעל עדים לגבי קורבן, זה לא מהווה פרחה. רבי חייא כרבי מאיר סביר עלי, תאמר עדים מחייבים אותו קורבן מקו החומר. וכאן אתם יכולים לראות שוב פעם קטע שבסוגריים, אז בשוליים כתבנו סוגריים לשם דילוג, כדי להגיע מיד לפרחה. בתוכה מובא הרקע והמקור שבו קטני דרבי מרחב קובן גם על פי עדים. אז אם נדלג, אנחנו מגיעים לאמירה של הגמרא, אלא מה לפיו שיש בכל זאת. נכון, לפני הסוגריים אמרנו שאין לפיו עדיפות על עדים בעניין הקורבן, אלא כאן אני מדלג עוד פעם, אלא מה לפיו שכן מחייבו חומש, וזה לא אצל עדים. וגם על זה הגמרא דוחה, לא קשיא, לומר שלפה יש עדיפות על עדים בעניין חומש, זה לא מעבר פרחה. רבי חייא קרבי מאיר סמיה לי, כי היכי זה מחייב לי העדים קורבן מקו וחומר, מחייב לי העדים חומש מקו וחומר. אז אנחנו עוד לא רואים איזושהי קו וחומר, אלא עד עכשיו אנחנו לא רואים איזושהי דחייה לקו וחומר, אלא מה לפיו. אני שוב אני ממשיך אחרי הסוגריים רק כדי לתת את הזרימה של הגמרא. אלא מה לפיו, אתה לא יכול להגיד קו וחומר מפה, כי מה לפיו שכן אינו בהכחשה ובהזמה. תאמר בעדים יש חולשה אצל עדים שהם ניתנים להיות מוכחשים ומוזמים שישנן בהכחשה ובהזמה. חזרה לקטע שדילגנו מקודם. אנחנו ממשיכים לבאר מה הקו החומר. אז אמרנו שמה פיו שאינו מחייבו ממון, מחייבו שבועה, עדים שמחייבים אותו ממון, אינו דין שמחייבים אותו שבועה. וחשבנו לדחות את הקו החומר שיש לפה כוח מעל עדים עניין קורבן. אמרה הגמרא, הלא קשיא, רבי חייא קרבי מאיר סביר עלי גמר עדים מחייבים אותו קורבן מקו וחומר. וכאן בתוך הסוגריים שדילגנו מקודם, תתנן אמרו לו שניים, הוא אומר עדים אכלת חלב, והוא אומר לא אכלתי. רבי מאיר מחייב, וכאן אנחנו מדגישים את שמו של רבי מאיר, כבר אמרנו שרבי חייא הוא בדעתו של רבי מאיר. רבי מאיר אומר שהוא חייב להביא קורבן על כך שהוא אכל חלב, למרות שהבן אדם מכחיש. וכאן יש שיטה שפחות מעניין אותנו כרגע, והחכמים פותרים. אמר רבי מאיר, שמה? שאם העדים מעידים שהוא אכל חלב, זה מחייב את הבן אדם להביא קורבן חטאת, זה זקוק לכפרה על אכילת חלב בשוגג. אז אמר רבי מאיר, אם הביאו שניים, כלומר כוח של עדים לידי מיטה, אם שניים עדים על פלוני שהוא חייב עבירה, הוא עבר עבירה שמחייב אותו מיטת בית דין, ממיטים אותו על פי עדותם. אני קורא עוד פעם, אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, לא יביאו לידי קורבן הקל. יש קטע שבסוגריים, ואנחנו מציינים סוגריים אלו לשם דילוק כדי לשמוע רצף הקריאה, בתוך קטע זה יש סוגריים פנימיים, מטרתם כדי לבודד שיטת הרבנן מרבי מאיר. עיקר הסיבה לבת המקור הוא לשיטת רבי מאיר, אז אנחנו נמשיך בגמרא בכל זאת אחרי שהצגנו את מה שקורה. אמרו לו, הרבנן מגיבים לרבי מאיר, מה אם יוצא לומר מזיד הייתי ייפטר. לכן מי שאומר לא אכלתי הוא נאמן, כי אם אתם חושבים שהאמירה שלו הוא שקרית רק כדי להתחמק מהוואת קורבן מול העדים, הוא יכול היה להיפטר מקורבן מול עדים אם הוא היה אומר מזיד הייתי. כדוע מי שעבר עבירה במזיד לא חייב להביא קורבן. אז אלא אז אם אחרי הקטע שקפנו כאן בסוגיים המעוגלים, הגמרא ממשיכה ואומרת, אלא מה לפיו, בכל זאת אתה לא יכול לעשות קל וחומר לעדים מפה, כי לפה יש עדיפות, שכן מחייבו אשם. הגמור שואלת, איזו מין פרחה זאת? אשם היינו קורבן, זה סוג של קורבן, ורבי מאיר אמר שעדים שהם עדים על, על כך שהוא חייב קורבן, נכון, רבי מאיר התייחס לקורבן חטאת, אלא להגיד מה לפיו שכן מחייבו אשם, זה לא מראה חוזק אצל פה שאין אצל עדים, כי סופו של דבר אשם הוא דוגמה של קורבן. נציין במאמר מוסגר שהאשם שמוזכר כאן הוא מובא באדם שכפר בשבועה, שיקר, כפר ממון בשבועה, ואחר כך מודה על כך, אז הוא חייב להביא קורבן אשם, זה נקרא אשם גזלות, וגם הוא מוסיף חומש. אז זה דבר שבא עקב פיו, אבל זה לא נחשב בעיני הגמרא פרחה, הרי אשם זה דוגמה של קורבן, ולפי רבי מאיר עדים כן מחייבים אותו קורבן, כמו בדוגמה של אכילת חלב. אז ממשיך הגמרא ואומרת, אם כבר מחפשים איזו פרחה לקל וחומר, אלא מה לפיו שכן מחייבו חומש, כמו שהזכרנו מקודם. הגמרא אבל דוחה, לא כאשר רבי חייא רבי מאיר סביר עלי, כי הכי דמחייב לקורבן מקל וחומר, מחייב לחומש מקל וחומר. אלא מה לפיו שכן אינו בהכחשה ובהזמה, תאמר בעדים שישנן בהכחשה ובהזמה, יש כוח או חומרה אצל פה מה שאין כן בעדים, ולכן פה מחייב אותו בשבועה מה שאין כן עדים. זהינו, זה הפרחה לקל וחומר שעד עכשיו התבסס דבריו של רבי חייא. אבל אנחנו צריכים להסביר מה זה שלפיו שכן אינו בהכחשה והזמה. דוגמה, אם בן אדם הודה שהוא חייב 100 שקלים, באו עדים והכחישו ואומרים אתה לא חייב, עדיין חייב, אז הפה אינו בהכחשה, עדים לא יכולים להכחיש אותו, כפי שאמרנו שהוא יישאר חייב מאחר שהוא הודע שחייב את המאה שקלים. גם המושג של הזמה זה שייך אצל עדים, עדים שהוזמו, שלמשל קט עדים מעידים משהו, בא קט שני ואומר איך אתם העדתם, הרי אימנו הייתם במקום פלוני, זה שייך אצל עדים, לא שייך אצל פה, אצל אדם שמעיד או אומר משהו. אז מאחר שעד פה לא בקשה, אי אפשר להזים אותו, מה שאין כן אצל עדים, ומילא אני מבין שפה מחייב אותו שבועה במקרה של מודה במקצת, מה שאין כן המקרה של רבי חייא. אז על מה מתבסס רבי חייא? אלא אתיה מעיד אחד ולא מפיו, הקל וחומר שרבי חייא מתבסס על עד אחד, והגמרא תברר, או ליתר דיוק הגמרא תבאר. אנחנו אמרנו מוקדם יותר מה קורה מבחינת המבנה, רק נחזור ונציין שמספר רומאי 2 הוא בעקבות האי הצלחה להסביר את דברי רבי חייא, הדין שלו מבוסס על קו החומר מפיו, אלא זה שלב שני, הדין של רבי חייא מתבסס על קו החומר שמבוסס על דינים הקשורים לעיד אחד. והנה, ומה עיד אחד? אני קורא עוד פעם, אלא אתיה מעיד אחד, הקל בחומר של רבי חייא מעיד אחד. ומה עיד אחד שאין מחייבו ממון, מחייבו שבועה? עדים, כמו אצל רבי חייא, שני עדים, עדים שמחייבים אותו ממון, אינו דין שמחייבים אותו שבועה. אז מה זה שעד אחד אין מחייבו ממון? אם יש תובע פונה לאדם, אתה חייב לי 100 שקלים, והנתבע אומר אני לא חייב לך כלום, ועד אחד מעיד אתה כן חייב, זה לא יחייב את הנתבע לשלם. זה שונה משני עדים, שאחרי שבן אדם מכחיש, כופר, בא עם עדים ואומרים אתה כן חייב, אז הוא משלם. אבל עד אחד לא מחייב ממון. אבל באותו מקרה שאדם כפר ועד אחד אומר אתה כן חייב, העד אחד הזה מחייב את הנתבע להישבע, לחזק את הטענה שלו שהוא לא חייב. אז עד אחד לא מחייב ממון אבל מחייב שבועה. שני עדים שכן מחייבים ממון ודאי שיכולים לחייב שבועה, כמו אצל הדין של רבי חייא, של אותו שנתבע וכפר, ועדים מחייבים ומעידים שהוא חייב חצי, אז הוא צריך להישבע על החצי השני. אבל הגמרא אומרת אתה לא יכול לעשות קל וחומר כזה. מה לעד אחד שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע? ממשיך הגמרא לדף ד', תאמר בעדים שעל מה שכפר הוא נשבע. מהדוגמה שלנו מקודם, ועדיף לנו אולי ללמד ישירות את רש"י בסוף הפירוש, מה לעד אחד, כלומר היכי אלפת שבועה דשניים משבועה דעד אחד. נכון, אמרנו שעד אחד מחייב שבועה, מה לעד אחד שכן על מה שהעד מעיד הוא הנתבע נשבע להכחישו. נחזור על הדוגמה, ראובן תובע משמעון, אתה שמעון חייב לי 100 שקלים. הנתבע שמעון אומר אני לא חייב לך 100 שקלים. עד אחד אומר אתה שמעון כן חייב 100 שקלים. מה קורה? השמעון הנתבע נשבע להכחיש מה שהעד העיד. אז זה שבועה, הייתי אומר שבועה חזיתית. זה שונה מהמקרה של רבי חייא. הרי שמה אדם כפר בכל, עדים העידו שהוא חייב חצי, ולפי רבי חייא הנתבע צריך להישבע על החצי השני. עכשיו על החצי השני העדים לא העידו, אין כאן שבועה חזיתית כמו שתיארתי מקודם. ורש"י אומר בשורה הראשונה, תאמר בשבועה דעדים שאינו נשבע על מה שהעידו. אותו נתבע לא נשבע נגד מה שמהם העידו שהוא חייב 50 שקלים. הבן אדם כפר מקודם אני לא חייב כלום, הם העידו אתה חייב 50 שקלים. עכשיו השבועה שרבי חייא מצפה מהנתבע זה על החמישים השניים. זה מה שרש"י אומר, הוא לא נשבע מה שהעידו אלא מה שלא העידו, ועל כפירתו הוא נשבע ולא על הדעתן. הוא אמר אני לא חייב כלום, השבועה שלו הוא המשך הכפירה הזאת אבל על חצי, לא על מה שהם העידו. ומניין לך, וכאן זה משפט המפתח של רש"י, ומניין לך להחמיר כל כך, כלומר להטיל שבועה על מה שהעדים בכלל לא העידו. נכון, אז לכן הגמרא ממשיכה, אלא אמר רב פאפא, דיברנו על קל וחומר, מעד אחד, איך זה עובד? אלא עתי מגלגול שבועה דעד אחד. צריכים להסביר את המושג של גלגול שבועה, ואנחנו נעשה את זה דרך רש"י. מגלגול שבועה דעד אחד, אם נתחייב לו שבועה על ידי עד אחד, כי למה אינן? כמו שאמרנו, כמו שהסברנו כבר, והייתה עליו טענה אחרת שלא הייתה מוטלת עליו שבועה, אותו תובע היה לו עוד טענה נגד הנתבע, שהטענה השנייה הוא לא השביע, הוא לא יכול להשביע עליו אפילו. מגלגלין אותה עם שבועה זאת ונשבע על שניהם. יש דברים שאתה לא יכול לתבוע מבן אדם להישבע עליהם, אבל אם אתה מתחיל להשביע אותו על דבר שאתה כן יכול להשביע אותו, כמו המקרה של שבועה שעד אחד מחייב אותו להישבע, אז מגלגלין. אז אם אתה כבר נכנס להישבע, תישבע גם על הדבר השני. זה נקרא גלגול שבועה. והוא נשבע שניהם, דגלגול שבועה דאורייתא היא, דאפינא לה במסכת קידושין, מפסוק בעניין סוטה, ואמרה אישה אמן אמן. הרי, אז מה אנחנו רואים בפועל? הרי שעל מה שלא העיד העד, הוא משביעו. אותו תובע יכול להשביע את הנתבע שבועה שנייה שהעד בכלל לא העיד עליו. אז מכאן אפשר לחדש את הקל וחומר, שמה עד אחד שלא יכול לחייב ממון מחייב שבועה, ועכשיו שאנחנו מחייבים שבועה גם על דבר של העד לא העיד, אז קל וחומר שני עדים שכן מחייבים ממון ודאי שיכולים לחייב שבועה. נכון, השבועה שהשניים מחייבים הם זה שבועה על מה שהם לא העידו, אבל ראינו תקדים אצל עד אחד על כזה דבר. אבל הגמרא דוחה, מה לגלגול שבועה דעד אחד? שכן שבועה גוררת שבועה, תאמר בעדים דממון כמחייבי. גם פה נעזר ברש"י, שכן שבועה גוררת שבועה, עד לא חייבו שבועה אלא על מה שהעיד. דיברנו על השבועה נוספת, זה לא בא מכוח העיד, והשבועה גוררת שבועה. זה שהבן אדם התחייב להישבע, זה גורר הצורך, אם הוא נתבל דבר שני, להישבע שבועה שנייה. זה לא שהעיד אחד חייב אותו את השבועה השנייה. תאמר בעדים הללו שהחמישים שעידו הם מחייבים אותו לשלם, ואין כאן שבועה לגרור על ידה שבועה על השאר. אז בגלגול שבועה השבועה השנייה באה בעקבות השבועה הראשונה. בעניין השני עדים אצל התסריט של רבי חייא אין אפילו נקודת התחלה לחייב אותו להישבע על השאר. הגמרא אומרת, פיו יוכיח. הפיו הוא המקרה של מודה במקצת. האדם שנתבע, אתה חייב לי 100, והשני עונה, אני לא חייב לך 100, אני חייב לך רק 50. הוא הנקרא מודה במקצת, הוא מתחייב והוא חייב להישבע, וזה דומה לעדים המחייבים אותו על המקצת שעידו, ועל השאר הוא כפר ולא העיד, מתחייב בשבועה בלי ששבועה גוררתו. אז בפיו, במודה במקצת, רואים שבועה על שבועה שהוא חייב להישבע, וזה לא על מה שהוא הודה, אלא הוא נשבע על השאר. אז אפשר להגיד גם כן אצל עדים שעידו על מקצת, והוא, וזה מחייב אותו להישבע על השאר. אבל הגמרא דוחה, מה לפיו שכן אינו בהכחשה? אז זה, מה שאין כן בשני עדים שאפשר להכחיש אותם. הסברנו בהרחבה מקודם מה זה פיו שאינו בהכחשה, כי אם רק נחזור, שאם אדם הודה שאני חייב 100 שקלים, באים עדים ואומרים אתה לא חייב, הוא בכל זאת חייב, הוא בכל זאת חייב לשלם, אז הוא לא בהכחשה, אפשר להכחיש אותו, מה שאין כן בשני עדים שכן. אם שניים עדים נוספים בהם מכחישים את העדות של הראשונים, אז אין עדות. הגמרא עונה, עד אחד יוכיח שישנו בהכחשה ומחייבו שבועה. הנה דוגמה של דבר שניתן להכחיש ובכל זאת כן מחייב שבועה. מה לעד? אבל אי אפשר ללמוד מעד אחד. מה לעד אחד? שכן על מה שמעיד הוא נשבע. תאמר בעדים, דוגמה של רבי חייא, שעל מה שכפר הוא נשבע. וכמו שהסברנו מקודם, מניין לך להחמיר לחייבו שבועה על פיהם? בשונה למקרה של עד אחד, שהוא נשבע חזיתית מול מה שהעד אחד העיד. על זה אומנה הגמרא, פיו יוכיח שהוא נשבע לא על מה שהוא הודה, הוא הודה על מקצת, ועל המקצת השני הוא נשבע. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, ההוכחה מפה לחייב שבועה לא דומה להוכחה של עד אחד שמחייב שבועה, אבל יש כאן צעד השווה. ומהו הצעד השווה שבהן? שבפיו ועד אחד, שעל ידי טענה וכפירה הן באין ונשבע. יש תובע והנתבע הוא כופר, אם זה כופר במקצת או במקרה של עד אחד הוא כפר בכל, אבל זה התחיל עם טענה וממשיך עם כפירה, ויש שבועה, ואני אביא עדים שעל ידי טענה וכפירה הם באים ונשבע. ומכאן אפשר להסיק או להגיע למסקנה של רבי חייא, ששני עדים שמעידים על מקצת מחייבים את הנתבע להישבע על השאר. אבל הגמרא ממשיכה עם פרחה, מה לצד השווה שבהן? ניסית לעשות צד השווה בין פה ועד אחד, שכן לא הוחזק כפרן תומה, ולכן מה שנותנים לו להישבע, הוא לא מוחזק כפרן. תומה בעדים שכן הוחזק כפרן, מה זאת אומרת? יש כאן אדם שאמר, אני, את התסריט של רבי חייא, הוא כפר בכל, אני לא חייב כלום. באים שני עדים ואומרים, אתה חייב 50%. אז הוא מתגלה כשקרן. אז מאחר שהוא בעצם כפר בכל, עדים באים ומחייבים אותו במקצת, איך נוכל לקבל ממנו שבועה? אומר רש"י, לא הוחזק כפרן, מה שכפר אינו מוחזק כפרן, בעניין הפה, בעניין העד אחד, שמה לא כיחש, שהעד אינו נאמן להכחישו, להחזיקו כפרן. אמרנו בעבר שעד אחד לא יכול לחייב ממון, רק מחייב את הנתבע להישבע. ממשיך רש"י, תאמר בעדים שמאחר שכפר הכל והם העידו על החמישים, הוחזק כפרן, ולא נאמר נאמינהו על השבועה, אז למה שלא, למה שנשביע אותו? הגמרא עונה, היא מקשה על הפרחה הזאת, היא מלא קושיה, ובעדים מי הוחזק כפרן? נכון, הבן אדם אצל רבי חייא, הוא אמר אני לא חייב לך, ונכון, ועדים באים ואומרים אתה חייב 50%, אבל מי אומר שזה מחזיק אותו כשקרן, ככפרן? ואמר רבי דיבר רבי, אמר רב חיסדא, הכופר במלווה קשר לעדות, והדין של רבי חייא הוא בעניין הלוואה בפיקדון. אם מישהו כופר בפיקדון ועדים באים ומעידים שהוא חייב מקצת, פסול לעדות. אז בעצם ממה שאנחנו רואים שכופר במלווה הוא עדיין קשה לעדות, ויש הסבר לזה שהוא בסך הכל רק ניסה להתחמק כדי לגייס את הכספים כדי להחזיר את ההלוואה. כל הכפירה שלו זה לא מראה שמדובר פה על איש רע ושקרן. זה בשונה לפיקדון, שמה לו, למה הפיקדון לא זמין? אין לו לשומר לגוע בפיקדון. זה צריך להיות זמין. זה שונה מ, אני חוזר עוד פעם, זה שונה מהלוואה. כידוע, מלווה להוצאה ניתנה. אז לא מצפים שהכסף יהיה זמין על תחת ידו. אז אתה לא יכול להגיד שבפה ובעיד אחד לא הושג כפן, מה שאין כן במקרה של רבי חייא הושג כפן, זה לא נכון. אלא פריך אחי, אם אתה רוצה לדחות את הלימוד מפה ועיד אחד, אז תגיד כך, מה לצד השבע שבהן בעיד אחד ופיו, שכן אינן בתורת הזמה. המושג של זוממים לא שייך אצל אדם שמודה במקצת, ולא שייך אצל עד אחד. תאמר בעדים, שמדובר בשני עדים, שישנן בתורת הזמה. ומאחר שכן, אולי שני עדים לא יכולים לחייב שבועה. הגמרא עונה לטובת רבי חייא, הלא קשה. זה שאתה אומר שאצל עד אחד ופיו אינם בתורת הזמה ושני עדים שייכים בהזמה, זה לא מהווה דחייה. רבי חייא, תורת הזמה לא פריך. אומר רשי, תורת הזמה לא פריך אינה חשובה לא פרחה. כיוון דעד אחד ישנו בהזמה לבטל עדותו, כעדות שני עדים, אם הבלן למימר, בעדים משום דישנן בהזמה, לא יחייבו שבועה, הבלן למימר נמי בעד אחד לא יחייבו שבועה, דה, ישנו בהזמה לבטל עדותו. במילים אחרות, המושג של הזמה לא זר לעניין עד אחד. נכון, העונש שאנחנו אומרים שנעשה לעדים מה שהם רצו לחייב את הנידון לא שייך בעד אחד, אבל אם באים עדים ואומרים מול העד אחד, איך אתה יכול להעיד אם אנו הייתם במקום פלוני, אז אנחנו לא נקבל את העדות של עד אחד. אנחנו ובכך עד אחד גם שייך לעניין הזמה. נכון, אני חוזר עוד פעם, לא לגבי העונש של עדים זוממים, אבל לפסילת העדות קיים. ממשיך הגמרא, עד כאן אפשר לומר שלרבי חייא דרך נגיד קל וחומר וצד השווה, כמו שראינו בין עד אחד ומודה במקצת, אם בדברים האלו שהם לא מחייבים ממון ובכל זאת מחייבים שבועה, אז קל וחומר שני עדים שמחייבים ממון יכולים לחייב שבועה. אז האם נשאר איך שהוא או איזושהי נקודה לדחות בכל זאת דברי רבי חייא? אלא דקמה ותנה תונה מדמי. לא שאנחנו דוחים את הדין של רבי חייא, אבל מה שרבי חייא אמר שהמשנה שלנו מסייעת לדינו, זה כן ניתן לדחות. נסתכל ברש"י לקראת סוף שורות הקצרות, אלא דקמה ותנה תונה, אלא אם יש לך להשיב על דברי רבי חייא, כך יש לך להשיב, דקמה ותנה תונה, והביא ראיה לדבר ממשנתנו. מי דמי. נמשיך בגמרא. אני קורא עוד פעם, אלא דקמר בתנא תונה. זה שרבי חייא אמר שהמשנה שלנו, שניים אוחזים בטלית, מסייעת לדינו, מי דמי? מי אומר שהם דומים? הטעם, בדין של רבי חייא, למלווה יתלי סעדי, ללווה לתלי סעדי, דלא מעשי ולא מידי. אין לצד של הלווה, בתסריט, בדינו של רבי חייא, אין לה עדים שמסייעים ללווה. יש לנו לווה שנתבע על ידי מלווה, מלווה תובע, אתה חייב לי 100 שקלים, נתבע אומר אני לא חייב לך כלום, ובאים שני עדים לעזור לצד התביעה שאתה אדון הנתבע חייב 50 שקלים. אין שום עדים המסיים ללווה בטענה שלו שהוא לא חייב כלום. דהי הוו לי סעדי ללווה דלא מסיק לי ולא מידי. אם היו עדים לעזור לטענת הנתבע, טענת הלווה שהוא לא חייב כלום, לא באי רבי חייא לשתבי. רבי חייא לא היה מחייב את הנתבע לשבע. אני רוצה לדייק את עצמי. אמנם פירשתי את הגמרא באופן מילולי, אבל על פי רש"י הפירוש הוא קצת שונה. מה שנאמר פה בגמרא, שכאן אצל הדין של, כאן הכוונה אצל הדין של רבי חייא, יש למלווה עדים וללווה אין עדים. ואומר רש"י, למלווה יתלי סעדי דמסיק בי 50. נכון, המלווה טבע 100, באו עדים ואומרים שהמעידים שהנתבע חייב 50. ללווה, ממשיך רש"י, ללווה לתלי סעדי באינך 50 שאינו חייב לו עליה. בגמרא הופיע ביטוי ללווה לתלי סעדי דלא מסיק לי ולא מידי, ורש"י כאן מחדד שללווה אין עדים על החמישים השניים שהוא לא חייב. והגמרא אמרה דיהבי לי סעדי ללווה דלא מסיק לי ולא מידי, כוונה דלא חייב החמישים השניים, אז לא, רבי חייא לא היה מחייב אותו להישבע. וכך אומר רש"י, אי הווה לי וכולי, כגון אילו העידו העדים 50 חייב ו-50 פרה, אם היו עדים לצד הלווה ש-50 הוא חייב ו-50 הוא כבר שילם, בכי היגב לא הווה אמר רבי חייא דצריך להישבע על השאר. וזה שונה מהמקרה שבמשנה. וממשיך הגמרא, אנחנו חוזרים לגמרא. הכה בניין שניים אוחזים בטלית, כי הכי דנן סעדי להי, ענן סעדי להי, ואפילו הכי משתבע. למרות שיש עדים, מה זה העדים? שאנחנו עדים על כך שמשהו תפוס זה שלו. אבל יש בשני הצדדים עדים, ובכל זאת, המשנה אומרת שזה יישבע וזה יישבע. אז המשנה שלנו לא דומה לדינו של רבי חייא, אבל בכל זאת רבי חייא אמר ותנא תונה, אלא כי יתמר ותנא תונה האידך רבי חייא יתמר. וכמו שאמרנו בתחילת השיעור, אנחנו לא מתכוונים להמשיך מעבר לנקודה הזאת, רק לתת פתח שהמשנה לפי רבי חייא אמור לסייע לדין אחר של רבי חייא, שבעזרת השם נראה בהמשך. עד כאן שיעורנו להיום.